אנחנו אם כן בסוף פרק ג' באורות ישראל, פסקה י' א'. הפסקה הזאת מסיימת את הפרק הזה שנקרא ההידבקות וההתקשרות בכללות ישראל, ואנחנו בעצם חותמים, כמו שראינו השנה בימי שני, חותמים את הסוגיה הפנים ישראלית שקשורה לאהבת ישראל והקשר בין הכלל והפרט לישראל. הפסקה הזאת, הפסקה האחרונה הזו, היא לא לחינם אחרונה, ואולי אפשר בהקשר הזה לומר שזה קצת מזכיר את מה שאומרים על הרמב״ם, שכשהוא סיים נושא בספר משנה תורה, אז הסיום שלו היה סיום יותר, הייתי אומר, רוחני אגדתי. למשל, אחד הוויכוחים הגדולים זה הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, בסוף פרק י' ג' שם. אז הוא כידוע אומר שלא רק שבט לוי בלבד הוא מופרש לעבודת הקודש, ולכן לא נוחל נחלה עם עם ישראל, ולכן לא לוחם מלחמות עם עם ישראל, אלא נחלת השם היא נחלתו וכו'. אומר שם הרמב״ם, ולא רק שבט לוי בלבד, אלא כל מי שנדבה רוחו אותו ויבדל מדעו לעמוד ישר כאשר עשו השם וכו', גם הוא כשבט לוי. מכאן לומדים, מי שלומד, שכל בחור ישיבה בכל דור ודור הוא מעין שבט לוי של הדור, ולכן הוא יכול, אפשר לומר, להיות כולו בקודש, והוא מנוע מלקחת אחריות על כל העניינים הלאומיים שלנו כעם, כולל למשל גיוס לצבא. אז יש כאלה שממש נוקטים ברמב״ם הזה בסוף הלכות שמיטה ויובל כהוכחה שהנה הרמב״ם אומר לא רק שבט לוי בלבד. טוב, אז קודם כל צריך לראות מה הקריטריון ששם הרמב״ם אומר, גם אם נאמר שזה הלכה ממש. אבל יש מי שרוצה לומר, והדברים כבר כתובים בספרים, שכשהרמב״ם חתם נושא, למשל שם סוף הלכות שמיטה ויובל, אז החתימה שלו היא יותר אווירה, יותר לתת את הרוח, את הכיוון, לסיים באיזושהי לשון פיוטית כזאת. טוב, בין אם הדעה הזאת צודקת, בין אם הדעה הזאת צודקת, אולי אפשר לומר שגם בהקשר הזה, כשהרב מסיים פרקים, למשל פה באורות ישראל, אז הפסקה האחרונה, כמובן שיש בה תוכן, תוכן אמת, זה ברור, אבל יש איזו אווירה כזאת שהיא אווירה יותר פיוטית, אווירה יותר שירית כזאת, כן, אווירה יותר ציורית, ולכן באמת ההתנסחות, אם אפשר לומר, של הפסקה הזאת, היא התנסחות יותר פנימית כזאת, יותר שירית, יותר מליצית כזאת. בסדר, אולי נקרא רק שוב, כדי לראות את המנגינה בין המילים. הנשמה שלנו גדולה היא, חזקה ואדירה. חומות ברזל היא משברת, ערים וגבעות היא מפוצצת. רחבה היא מרחב אין קץ. זה הייתי אומר, מהות הנשמה. אי אפשר לה להתכווץ, מוכרחת היא להתפשט על כל אלה מיליוני הנפש הישראליות שלנו בכל דרגותיהם, בכל עליותיהם וירידותיהם. גם המשך המשפט, בכל הערים שעלו שמה, ובכל העמקים שירדו שמה, קצת מדלג, בכל החורים אשר התחבו שמה, וכו', בכולם, בכולם נשמתנו תתפשט, וכו' וכו'. אז גם המנגינה ככה של הפסקה הזאת היא מנגינה יותר שירית כזאת, מליצית, פנימית כזאת, אבל ודאי שיש כאן נקודה עקרונית שהיא נקודה מאוד חשובה. אז קודם כל צריך לשים לב שהרב לא לחינם מתחיל בנשמה, עובר אל הנפש וחותם בנשמה. זאת אומרת, הנשמה שלנו גדולה היא, חזקה ואדירה. מדלג לשורה השלישית, על כל אלה מיליוני הנפש הישראליות שלנו בכל דרגותיהם וכו', בכולם בכולם נשמתנו תתפשט. אם כן, התחלנו בנשמה, עברנו לנפש, על כל אלה מיליוני הנפש הישראליות שלנו, וסיימנו בכולם בכולם נשמתנו תתפשט. הנשמה, כידוע, זה הצד המהותי האלוהי האינסופי שלנו. הנפש זה הצד שבו הנשמה מתלבשת. כלומר, אותם הלבושים, העולם הזהים, המציאותיים, החומריים, הארציים, שבהם הנשמה מתלבשת. הרמב״ם, למשל, בכל יסוד התורה אומר שצריך מאוד להיזהר. כשמצאנו בחזל את הביטוי נפש, אז הנפש הזאת יש לה כל מיני הוראות. פעמים הנפש הזאת מדברת על הנשמה האלוקית. פעמים הנפש הזאת מדברת בכלל על הרצון, לפעמים על המוסר, לפעמים על נפש החיים שבכל בעל חיים, הנפש החיונית, וכולי על זה הדרך. אבל כאן זה מאוד ברור שהרב עובר, אם אפשר לומר, מציר הנשמה לציר הנפש. בסדר? הנשמה שלנו גדולה, הייתה ננסה לברר מה זאת הנשמה הזאת, והיא צריכה להתפשט על כל מיליוני הנפש וכולי, בכולם בכולם נשמתנו תתפשט. בסדר? רק אם אתם רוצים לראות אולי עוד דוגמה אחת שככה היא מאוד בולטת בהקשר הזה, אז גם בפרק ישראל ואומות העולם, למשל בפסקה י', שם זה מאוד בולט, בעמוד קוף נון וב, שם ממש הרב עובר בין הנשמה, יחסי הנשמה ליחסי הנפש. פסקה י', עמוד קוף נון וב. ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מהוויה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולה. אם כן, ההבדל שבין הנשמה הישראלית לנשמת הגויים כולה, מדלק טיפה, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. אם כן, יש נשמת ישראל ויש נשמת הגויים, יש נפש האדם ונפש הבהמה. אז המרחק בין הנשמה הישראלית ובנשמת הגויים כולם, הוא שבין האחרונים, כלומר נפש האדם ונפש הבהמה, רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים, כלומר בין נפש האדם לנפש הבהמה, זה הבדל כמותי, זה ממד של כמויות. אבל בין הנשמה הישראלית לנשמת הגויים כולם, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי. טוב, צריך להבין את הפסקה, זה כרגע לא הנושא שלנו, רק שם זה מאוד בולט. היחסיות המשתנה בין נשמה לנשמה ונפש ונפש. בסדר? אז בין נשמת ישראל ונשמת הגויים, נפש הגויים ונפש הבהמה. זה שני סוגי יחס. אז בואו נתחיל אצלנו. אם כן, מה זאת הנשמה? הנשמה שלנו גדולה היא. הנשמה זה אותו מקור אלוהי אינסופי, טהור, נקי, מושלם, מוחלט, טוטלי, אין בו שינוי, אין בו יציאה מהמהות. זאת אומרת, אדם קם בבוקר אומר, אלוהי, נשמה שנתת בי, תאורה היא. דובר אמת או לא? אמת. ולא משנה אם הנשמה כרגע בהתלבשויות שלה בנפש ובגוף, האם הנשמה הזאת התלכלכה, או יותר נכון, המעטפת עליה התלכלכה, הנפש התלכלכה, הגוף התלכלך, אבל ודאי שהנשמה מצד עצמה היא תאורה. לכן אדם שחז ושלום בלילה, רצח, גזל וכו', קם בבוקר אומר, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי, דובר אמת. כי הנשמה מצד עצמה, מצד מהותה האלוהית האינסופית, היא נקייה. ולכן הרב כותב בהרבה מאוד מקומות, שבסיס האמונה של האדם כלפי עצמו, ותכף נראה, אנחנו כעם כלפי ריבונו של עולם, בסיס האמונה שלנו זה שהנשמה תמיד תאורה. במילים של בינן אמונה, האבא שבבן הוא יותר מהבן שבבן. האבא שבבן זאת המהות, הבן שבבן הוא הגילוי במציאות. אמרנו רק מי שמסתכל על הכל מבין מה אומרים כאן. בן נקרא בן כי יש לו אבא. המיקרופון הזה לא יכול להיקרא בן, כי אין לו אבא. נכון, הכוס הזאת לא יכולה להיקרא בן, כי היא לא הבן של כוס שמכילה נגיד 2 ליטר. למרות שהכוס של 2 ליטר יותר גדולה ממנה, היא מכילה יותר. וכולי, מי יכול להיקרא בן? בן יכול להיקרא רק מי שיש לו מקור. רק מי שהוא תוצאה של סיבה. אז מי שהוא תוצאה של סיבה, יכול להיקרא בן של אבא. עכשיו, ברגע שאדם נקרא בן, זה אומר שהממד של היותו בן לאבא, הוא יותר יסודי מאשר היותו הוא עצמו. כלומר, רובן כבן של יעקב, הוא יותר רובן. בן יעקב זה יותר מרובן. לכן כשחזל אמרו, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוהיכם, בניגוד לאומות העולם שעליהם המשנה אומרת, חביב אדם שנברא בצלם, שלב שני במשנה, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, מה תכונת ישראל שהיא למעלה מתכונת האדם? תכונת האדם מתכונת הצלם, צריך להבין אותה. תכונת ישראל זה התכונה שתמיד אנחנו בנים של אבא. ולא משנה מה הבן בוחר, הוא תמיד אבא בבן לפני בן בבן. הוא תמיד מקורו, סיבתו, ולא הוא עצמו. לכן בנים אתם להשם אלוהיכם בכל מצב. לכן רבי מאיר ורבי יהודה קידושין למדבב כידוע, בן כך ובן כך, רבי מאיר שלך כמותו בהקשר הזה, בן כך ובן כך, אתם קוראים בנים. בכל המצבים, בלי שינוי כלל. בסדר? לכן הגדרה של המושג נשמה, זאת הגדרה של האינסוף האלוהי, שאין בו שינוי. למשל דוגמה אחרת גם בתחילת עולת ראייה, יש שם כמה פסקאות ככה עקרוניות, אז הפסקה הראשונה, הנשמה תמיד מתפללת. כן, זה שהנשמה תמיד מתפללת זה נכון, אבל זה שהנשמה בגוף לא תמיד מתפללת, גם זה נכון. זאת אומרת, כשהנשמה מופיעה בלבושים בעולם הזה, אז לא בטוח שתמיד מתפללת. לאו דווקא במובן של תפילה, אלא במובן של קשר עם המקור. אבל הנשמה מצד עצמה, היא תמיד מתפללת. האם אתה יכול להתחיל לתת לי צילום וידאו של הנשמה שמתפללת? לא. כי זה לא חומר. זה לא מציאות. זה עניין רוחני. זה מהות רוחנית. אז המקור האלוהי, או הייתי אומר ככה, הגילוי האלוהי הנקרא נשמה באדם, שהיא בעצם הנשימה האלוהית, מאן דנפח מדילי נפח, כלומר הוא נפח את נשמתו, במן החיובי, כן, נפח את הנשימה שלו בתוכנו, כמאמר נפש החיים, משל למה הדבר דומה, לאדם שמנפח בלון, אז האוויר שהיה בריאותיו של האדם, כרגע נמצא בבלון, והוא זה שנותן את הקיום לבלון. אז הנשימה שלי היא כרגע הנשמה של הבלון. אותו דבר, הנשימה של ריבונו של עולם היא הנשמה שלנו. לכן נקראת נשמה, יש לו נשימה. והיפח באפיו, נשמת חיים, מן דנפח, מדי לנפח. אז אותו המקור האלוהי, הנקרא נשימה אלוהית, שהוא בעצם הביטוי היותר מקורי שלנו, בו אין שינוי, הנשמה תמיד שייכת למקורה. אז הנשמה תמיד מתפללת. זה לא עניין טכני כמו אצלנו, שאדם הולך לבית הכנסת ומתפלל. אלא כשהרב הוא אומר, הנשמה תמיד מתפללת, הכוונה, שיש מקור אלוהי באדם, שהמקור האלוהי הזה יבחר האדם את כל הבחירות הכי נוראות שיבחר. הנשמה שלו היא תמיד מחוברת, שייכת למקורה, כי זאת הגדרתה, זה האופי שלה. לכן אומר הרב, הנשמה שלנו גדולה היא, חזקה ואדירה. היא לא מתרגשת מכל הביטויים, מכל הלבושים. חומות ברזל היא משברת, ערים גבוהות היא מפוצצת. כדי להבין עד לאן זה מגיע, אז גם מקור שמדי פעם אנחנו מזכירים אותו, מקור חשוב, כבר שאלתך ברשותך. הגמרא במסכת שבת בדף פיתת, מביאה, מובאת שם בגמרא, סוגיה קצת קשה. הגמרא אומרת כך, כנראה קשורה לתקופה שלנו, הסוגיה שם. אני אקרא אולי רק את מה שצריך. אני קורא קטע מאמצע הסוגיה. לעתיד לבוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. הקדוש ברוך הוא בא לעתיד לבוא, כנראה בתקופה שלנו, ואומר, תשמע, עם ישראל, צערנו הרב, יש הרבה בעיות. אז לעתיד לבוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. טוב, אברהם, איש החסד, מי שידע להתפעל לסדום, איך הוא מגיב לטענה הזאת של בניך חטאו לי? הרי בניך של ריבונו של עולם זה בניך של אברהם, אברהם אבינו. ענה לו אברהם אבינו, אומר לו, אומר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. תמחה אותה. תקדש את השם דרך זה שאתה מוחה אותה. טוב, צריך להבין איך זה מסתדר עם אברהם איש החסד. נא לראות עניה, שבת בית עמוד 225. טוב, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אברהם עונה לי מידת הדין, אני אלך ליעקב אבינו. יעקב אבינו ידע מה זה צער גידול בנים. אמר, אם עלה לי יעקב דאבי לצער גידול בנים, אפשר דבי רחמי עליי. אולי יעקב אבינו כאבא שכל כך סבל מכל מה שקרה בתוך המשפחה, בתוך 12 השבטים, אולי הוא, כמובן למדרגותיהם של קדושי עליון, אבותינו, אז הוא אולי יודע לרחם על הילדים, ואולי... אז אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אמר לבניך חטאו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. תמחה אותו. תעשה קדוש השם דרך הדין, מידת הדין. אם כן, גם אברהם, גם יעקב, האבא, אם אפשר לומר, או הסבא והנכד, כן? שניהם אומרים, ימחו על קדושת שמך. אומרת הגמרא, משפט קצת קשה, אמר הקדוש ברוך הוא, לא בסבא טעמה, ולא בדרדק יצא. לא בסבא, באברהם, טעם, ולא בדרדק יעקב יצא. הלך ליצחק. עכשיו זה פלא, כי יצחק הוא מידת הדין. אז אם הם, אברהם ויעקב, אברהם כאב החסד, ויעקב כתמצית האומה הישראלית וצר גידול בנים, שני הורים אחות ושת שמך, מה יגיד יצחק? אמר לי ליצחק, בניך חטאו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בני ולא בניך? קודם כל, ריבונו של עולם, מה אתה אומר שהם הבנים שלי? אתה אומר, בניך חטאו. מה זה בניך? זה הבנים שלך, ריבונו של עולם. שרי בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמה, קראת להם, פרק ד' ספר שמות, בני בכורי. אז קודם כל, עד שאתה מפיל במחאות את התיק עליי, אומר יצחק לקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי שהבנים שלי חטאו, קודם כל זה הבנים שלך. אתה קראת להם בנים, בני בכורי ישראל. לפי ההבנה שאמרנו מקודם, מתחיל להיות קצת יותר ברור. עצם זה שהקדוש ברוך הוא קרא לנו בנים, זה אומר שתמיד תכונת האבא שבבן נמצאת בתוכנו. תמיד הנשמה האלוהית נמצאת בתוכנו באופן קבוע, לא תלוי בכלל. היא לא מתלכלכת בכלל מכל הבחירות המקולקלות שלה. אז קודם כל, בשעה שקראת להם בני בכורי, אז קודם כל הם הבנים שלך. אמר לפניו ריבונו של עולם, בניי ולא בניך. שבשעה שקדימו לפניך נעשה נשמע, קראת להם בני בכורי, עכשיו בניי ולא בניך. ועוד מתחיל להיכנס לחשבון, כמה חטאו, ואז עושים חשבון, בסוף מגיעים לאיזשהו סיכום. ויצחק, אם אפשר לומר, נקרא זה מתקן את הטענה האלוקית, או מדייק את הטענה האלוקית, ובסוף מגיע לאיזושהי פשרה במחאות עם ריבונו של עולם. אז בעין היה שבת בית, עמוד 226, פסקה קוף למתת, כדאי לכתור את המקור הזה. עין היה שבת בית, עמוד 226, פסקה קוף למתת. אומר הרב בתחילת הפסקה של בני בכורי ישראל, בני ולא בניך, אומר הרב משפט שאנחנו אמרנו שהוא צריך להיות אולי הלוגו של כל סוואצ'ר שיצא ממכון מאיר מאז שהוא קם עד סוף ההיסטוריה בערך. ואולי בכניסה צריך לשים את השלט הזה. אומר הרב, מה זה בני ולא בניך? העיקר המהותי הוא המכריע בהערכת המציאות. אנחנו הרבה פעמים מעריכים את המציאות, מייחסים את עצמנו להבין את המציאות, להגיב למציאות וכו'. לא לפי העיקר המהותי. לא לפי היסוד שהוא המהות, אלא לפי ההתלבשות במציאות, לפי הביטויים, לפי הבחירות החופשיות המקולקלות. כולנו ככה. אדם מגיב אל עצמו באופן כזה, אדם מגיב לזולתו באופן כזה, וכו'. אומר הרב, תקנה חמורה, העיקר המהותי הוא המכריע בהערכת המציאות. אם אנחנו רוצים להעריך מציאות נכון, לפני שאנחנו מעריכים את המציאות כפי שהיא מתגלה במציאות, אנחנו צריכים להעריך אותה לפי העיקר שלה. לפי המהות שלה, לפי האופי שלה, לפי ה-DNA שלה, לפי המקור האלוהי החיובי שבתוכה. זה כלל ברזל. אם אנחנו היינו ניגשים לכל מציאות, אם זה אדם או סיטואציה, לא משנה, מתוך מקום של העיקר המהותי, כל היחס אל הקלקולים היה מקבל קודם כל פרופורציה אחרת לחלוטין, ובטח יכול להיות שגם היינו אולי מגיבים נכון, ואז גם אולי היה פה איזה תיקון, איזה פתרון, איזה התפתחות, איזושהי השלמה. לכן קודם כל העיקר המהותי הוא המכריע בהערכת המציאות. אף על פי שהעיקר המהותי הזה הרבה פעמים הוא לא נראה לעין. הוא חבוי מן העין, הוא סמוי, הוא מתחת לפני השטח. אבל הוא זה שצריך לייצר את היחס הבסיסי, היסודי, העקרוני, אל אותה מציאות. העיקר המהותי הוא המכריע בהערכת המציאות. אני מרשה לעצמי לומר שאם אנחנו נתייחס ככה ל-90% ממה שאנחנו פוגשים במהלך החיים שלנו, בין אם זה בני אדם, בין אם זה מציאויות או מצבים, החיים שלנו השתדרגו לאיכות חיים אחרת לחלוטין. אם אנחנו נתייחס אל המציאות לפי העיקר המהותי. מצד שני, ברור שיש כאן מציאות מקולקלת. אנחנו לא אמרנו שאנחנו סותמים את העיניים ולא מנסים לטפל בבעיות. יש כאן קלקולים, יש בעיות, יש דברים שצריכים תיקון, אבל השאלה מאיזה מקום אנחנו יוצאים לתקן. האם יוצאים מתוך אמונה מוחלטת שהנשמה הישראלית היא טהורה, ומהמקום הזה יוצאים לתקן את כל הקלקולים בנפש ובגוף, או חס ושלום, לא. לכן העיקר המהותי הוא המכריע בהערכת המציאות. התארים החיצוניים והמקריים, כל הביטויים, כל ההתלבשויות, כל התארים החיצוניים והמקריים, א' הם חיצוניים, הם לא מהותיים, ב' הם מקריים, הם מזדמנים, הם תמיד דברים תפלים ועוברים. ותפל, זה עובר. אני מדלק טיפה. והכרה הזו, ההכרה של העיקר המהותי של מי אנחנו באמת, והכרה זו נתגלתה בעת המוכשרה לגילוי העצמי, וזו השעה שהייתה שעת הופעת דור המדבר בסגולתו העליונה, שנתגלתה בזמן מתן תורה, שנחשפה אז הנשמה הישראלית כפי מה שהיא בעצמותה, באחדותה, בחטיבותה המיוחדת וכו'. אז בעת חשיפת הצורה העצמית הוכר כי מולדתה של הנשמה הישראלית והטבעת כל הווייתה אינה אחרת כי עם הופעתה של התשוקה האלוהית הכמוסה החיה בתוכה בצורה יותר עזיזה ויותר תופסת מקום מכל הוויה ומכל חיות שבכל יצור נברא שבעולם, והעצם לא יוכל להשתנות. העצמיות לא תשתנה. לכן העיקר המהותי הוא המכריע בהערכת המציאות. אז קודם כל אומר יצחק אבינו, עכשיו זה ברור גם, יצחק אבינו הוא מידת הדין. מידת הדין היא מידת האמת. אז מידת האמת זה העיקר המהותי. אז זה מאוד מתאים דווקא שיצחק הוא זה שיגיד את העיקר המהותי. אז קודם כל, מה הקדוש ברוך הוא אומר שזה הבנים שלי? זה הבנים שלך. ואם הבנים שלך, אז אתה נמצא בהם בכל מצב. זה לא משנה בכלל בבחירות הבחירות החופשיות שלהם לא משנות בכלל. לכן, קודם כל, אני חוזר אלינו. הנשמה שלנו גדולה היא, חזקה ואדירה, והיות והיא מוחלטת, והיות והיא טוטלית. הנשמה שלנו של כלל ישראל וממילא של פרט ישראל. ממילא, חומות ברזל היא משברת. כל חומות הברזל היא יכולה לשבור. ערים וגבעות היא מפוצצת. היא יכולה, היא יכולה בקיצור להתגבר על כל המכשולים, על כל הבעיות. רחבה היא מרחב אין קץ. אי אפשר להתכווץ. אי אפשר לדון את הנשמה הישראלית במשקפיים טבעיות, אנושיות, מציאותיות, מתחלפות. זה לא ממין הנושא. כן.
אפשר להרגיש אותה, להיות באיזשהו קשר
איתה,
או שזה...
אתה שואל שאלה חמורה, חמורה כוונה חשובה ביותר. אתה לוקח אותנו עכשיו עד סוף השיעור בערך, אם אני רוצה לענות לך תשובה אמיתית, זה ייקח לנו עד סוף השיעור ויותר מזה. אבל בשתי מילים אני כן רוצה להגיד משהו. בבניין אמונה עסקנו בזה באריכות. יש שני סוגי התקשרות עם דברים. אתה אומר, אני יכול להתקשר עם הנשמה המהותית שלי הזאת. אז יש שני סוגי התקשרות. ודרך אגב, זה גם הכותרת של הפרק, כן? ההידבקות וההתקשרות בכללות ישראל. אז אתה שואל, מוטי, איך אני מדבק ומתקשר עם הנשמה הטוטלית, האלוהית, המוחלטת הזאת, שאין בה לכלוך, אין בה תקלה וכו'. אז אני עונה רגע תשובה עקרונית, בסדר? ממש בשלוש דקות, ואני אנסה לא לגלוש יותר. יש שני סוגי מפגשים עם המציאות. יש מושג שנקרא סימנים, ויש מושג שנקרא תביעת עין. סימנים, הגדרה, זה אם יש לי פרט מסוים בדבר. למשל, דוגמה. אני איבדתי חפץ מסוים. נגיד, איבדתי את העת שלי. בסדר? עכשיו, יש הרבה עתים כאלה. נכון? הבוקר קניתי את העת הזה, יש הרבה בחנות. בסדר? עכשיו, נגיד שהיה לי סימן בעת הזה שיש כאן נקודה אדומה בתחתית העת. באפתן, הנה, אין כאן נקודה אדומה. נגיד, אם יצר זו נקודה אדומה, ונגיד שהיא לא הייתה יורדת. הייתה קבועה. בסדר? עכשיו, אם אני איבדתי את העת, ונגיד אתה מותים, רצת את העת. אפשרות אחת שאני אקבל ממך בחזרה את העת, זה שאני אתן לך סימן. מה זה סימן? סימן זה פרט מסוים, יוצא דופן בחפץ, זה יכול להיות או בחפץ עצמו, יכול להיות במקום שהוא נמצא, אם אני יודע איפה הוא נמצא, שזה לא סטנדרטי ששם הוא יהיה. זה יכול להיות בצורת ההנחה שהוא נמצא, וכולי, זה הדרך. בסדר, למשל, אם אדם איבד 5 שקלים, אז אם למשל 5 השקלים האלה הם נמצאים בין השולחן לספרייה, בדרך כלל לא נמצאים שם 5 שקלים. אז אף על פי שאין סימן על החפץ עצמו, יש סימן במקום שהוא נמצא. אז יש כל מיני סוגים של סימנים. יש סימן בחפץ, יש סימן במקום, יש סימן בצורה שהוא מונח וכו'. אז אפשרות אחת להחזיר עבדה, זה על ידי סימן. בסדר? הגדרה, שוב, הגדרה של המושג סימן, שאני מזהה פרט ייחודי בדבר מסוים, ומתוך הפרט הייחודי הזה אני יכול להגיד ולהצביע החפץ הזה שלי. אם כן, סימנים שווה פרט. כרגע אנחנו בחוש הראייה. בסדר? תכף נעלה לחושים הרוחניים שלנו. קודם כל בחוש הראייה. אז בחוש הראייה ניתן להחזיר עבדה, אפשרות א' זה סימנים. ב', יש מדרגה יותר פנימית. שאין לאדם סימן פרטי בחפץ, אין לי נקודה אדומה. אבל אני קשור כל כך לחפץ מסוים, שיש לי עליו תביעת עין. מה זה תביעת עין? יש לי, כשאני רואה אותו, אני יודע שהוא שלי. כי אני 20 שנה חי איתו ביחד. אנחנו כל כך קשורים אחד לשני שברור לי שזה שלי. אומרת הגמרא, עכשיו רק אולי עוד משפט אחד, תביעת עין, אף על פי שכלפי חוץ, היא נראית נחותה מסימנים, כי אין פרט שאני יכול להצביע עליו, מצד האמת היא הרבה יותר עמוקה מסימנים, כי אני לא תופס חלק פרטי בחפץ, אני תופס את החפץ בכללותו, בעצמותו. זה נקרא תביעת עין. בסדר? ואומרת הגמרא, למשל דוגמה בהקשר הזה, שאם אדם פלוני, אם למשל רובן אומר לשימון, לך בבקשה תביא לי את לוי מהשוק. עכשיו נגיד בשוק יש 1,000 איש, בסדר? אז רובן מבקש משימון שיביא את לוי, בסדר? עכשיו נגיד ששימון לא מכיר את לוי, בחיים לא ראה אותו, לא יודע איך הוא נראה. נתן רובן לשימון כמה סימנים, תשמע, יש לו שיער שחור, יש לו משקפיים, יש לו זקן וכו'. אומרת הגמרא, ספק ידע לי, ספק לא ידע לי, ספק ימצא אותו, ספק לא ימצא אותו. אף על פי שסימנים ניתנים להעברה, הנה רובן יכול להעביר לשימון כדי למצוא את לוי, אז לכאורה יש כאן יתרון, כי סימנים ניתנים להעברה. מה שאין כן תביעת עין, אם אני רובן מכיר את לוי, אני לא יכול להעביר את התביעת עין שלי לשימון. תביעת עין זה היות ואנחנו חיים 20 שנה ביחד, אני כבר מכיר אותו. בלי שאני רואה אותו, אני מכיר אותו. נכון? אז אף על פי שכלפי חוץ נראה שסימנים יש להם יתרון כי הם ניתנים להעברה. אומרת הגמרא, לא, לא, הפוך, ספק ידע לספק לא ידע. אבל אם לשימון יש תביעת עין בלוי, הם חברים 20 שנה. הוא ימצא אותו או לא ימצא אותו בין 1,000 אנשים בשוק? ימצא אותו או לא? ימצא אותו. איך אתה מסביר את זה? הרי לכאורה סימנים ניתנים להעברה ותביעת עין לא. אלא, למדנו מכאן, שהמפגש עם דבר, עכשיו הגדרה חשובה, המפגש עם דבר בכוליות שלו, בעצמותו, ולא המפגש עם דבר בחלק או בפרט מסוים שלו, המפגש עם דבר כולי הוא מפגש הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. ודווקא בגלל שהוא פנימי, אפשר באמת להעביר אותו לאחרים. עד לכאן הלכות חוש הראייה, הלכות השבת אבדה. אם כן, ניתן להשיב אבדה, בסימנים עוד בתביעת עין, שכחתי רק להזכיר פרט אחד חשוב, שתביעת עין אומרת הגמרא נאמן עליה רק תלמיד חכם. רק לתלמיד חכם אפשר להחזיר אבדה בתביעת עין. אפשרות אחת להסביר בהבנה הפשוטה, כי כל אחד יגיד יש לי תביעת עין בחפץ הזה. לצערנו הרב, העולם, לא חסרים בעולם רמאים ושקרנים. אז רק תלמיד חכם, יש לו אמינות, אפשר להאמין לו. אפשרות יותר עמוקה להבין את זה, שאדם שהוא תלמיד חכם אמור לפתח בתוכו מפגש עם המציאות גם ברמה של תביעת עין ולא רק ברמה של סימנים. עד לכאן ברמת המשל. עכשיו מגיעים לרמת הנמשל ועכשיו תשובה למוטי. כשאנחנו רוצים לפגוש אלוקות, רוצים לפגוש את הנשמה, יש שני סוגי מפגשים. כל זה אומר הרב, אין היה שבת א' עמוד 134, תבדקו אחר כך. אומר הרב, יש שני סוגים של מפגשים. יש מפגש עם הנשמה דרך סימנים. סימנים זה שכל, אני למדתי במרכאות כפולות ומכופלות כי זה שקר גמור, הוכיחו לי שיש אלוהים, או חוויתי איזה חוויה רגשית שפתאום נחשפתי איזה וכו'. יש כל מיני סוגים של סימנים. אז אנחנו, לצערנו הרב, המפגשים הסטנדרטיים שלנו, ריבונו של עולם, הם מפגשים של סימנים. אנחנו לומדים תורה, אנחנו חווים איזה חוויה רגשית בתפילה, אנחנו מקיימים איזה מצווה. אז זה יכול לבוא במקום של סימן של שכל, מקום של סימן של נפש, מקום של סימן של גוף. גוף זה מצווה, נפש נגיד תפילה, ושכל נגיד לימוד תורה. בסדר, אבל אומר הרב, אבל יש מדרגה של מפגש עם הנשמה, שהוא מדרגה הרבה יותר גבוהה, והיא תביעות עין. כלומר, יש הנשמה הישראלית שבנפש כל אחד מאיתנו מכוח כלל ישראל, הנשמה הזאת כל כך תבועה בתוכנו, שהתפקיד, והיא פשוט, אם אפשר לומר, במהלך החיים, עטפנו אותה בכל מיני עטיפות. והתפקיד שלנו זה פשוט לסלק את העטיפות, ואז הנשמה פתאום מתפרצת. עכשיו, זה לא רגש. זה הרבה יותר מרגש. זה המהות האלוהית. אז איך שואל מוטי, אני מתקשר עם הנשמה. בשלב החיצוני, ברובד החיצוני, סימני. לימוד תורה, חוויה רגשית, מעשה פעולה מצוותית וכו'. ברובד האמיתי, תביעת עין. שתביעת עין זאת עבודה. כי כמו שאדם, למשל, פוגש פעם ראשונה אדם אחר, אין לו תביעת עין בו. הוא לא יודע לזהות אותו. אחרי מפגשים רבים וחוויות משותפות לאורך שנים, יהיה להם תביעת עין. למשל, דוגמה, זה כמו, בוא ניקח דוגמה יותר עמוקה, אפילו בין חברים, בסדר? חברים נפגשים באיזושהי סיטואציה, ונגיד צריכים להביע עמדה באיזשהו נושא, או צריכים להגיב איזושהי תגובה לאיזושהי סיטואציה. אם אנחנו חברים טובים הרבה מאוד שנים, ואנחנו חברים, נגיד חברי עומק ולא חברי רוחב, אז מאוד יכול להיות שאני כבר יודע מה אתה הולך להגיד ואני יודע איך אתה הולך להגיב. כי אני כל כך מכיר אותך, אתה כל כך מכיר אותי, שכבר אנחנו שקופים אחד לשני. זיהינו את, 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 את עצמיות הכלליות של, של האישיות, אם אפשר לומר, ואנחנו יודעים שהשמש העצמית הזאת של האישיות היא תוליד את הקרן הזאת ביחס לסיטואציה הזאת, או תביע את העמדה הזאת ביחס לנושא הזה. זה נכון או לא? זה נכון. אז אותו דבר במפגש עם ריבונו של עולם. ואותו דבר במפגש עם הנשמה. אנחנו צריכים לחשוף את סוגיית תביעה, את תכונת תביעת העין. אבל זאת עבודה. זה לא ביום אחד. אז מאיפה באה הוודאות האמונית? הוודאות האמונית לא באה משכל למדני, ולא באה גם מחוויה רגשית וכדומה. הוודאות האמונית באה מחשיפת תכונת תביעת העין, שנמצאת בכלל ישראל ומכוח זה בפרט ישראל. טוב, שלוש דקות קיבלתי, קצת יותר נראה לי משלוש דקות. בבינן אמונה אנחנו עוסקים בזה לפחות כמה שיעורים בסוגיה הזאת בלבד, אבל הסוגיה הזאת היא חשובה מאוד. אז איך אדם מגיע לנשמתו? אני אומר משפט שהוא קצת ירגיז אותך ואין ברירה. הוא בא למכון מאיר, עובר את התהליך הרוחני שלו לאט לאט בסבלנות, בצורה חיכוזית, בצורה תמציתית, בצורה בוגרת, בצורה רצינית, בצורה איכותית, לומד, חווה, ולאט לאט הלימוד והחוויה, אם שם מסירים את כל המסקים ופתאום הנשמה פורצת. בסדר? ניתן לו דוגמה שמתאימה לסמינרון של כיתה ג', אבל זה יכול לעזור, הדוגמה הזאת יכולה לעזור. משל למה הדבר דומה? משל לפרוז'קטור גדול, שאם אני עכשיו יאיר ממנו למרחק, נגיד הוא יאיר לי לחצי קילומטר. בסדר? עכשיו נגיד שאני מתחיל לחצוץ את הפרוז'קטור, את אור הפרוז'קטור, בכל מיני מחיצות. למשל, מכסה אותו בשמיכות. בסדר? אז אם אני אחסה למשל בשמיכת דקה את הפרוז'קטור, כל חצי קילומטר יאיר לי ל-200 מטר. אחסה אותו בשמיכת צמר, יאיר ל-50 מטר. אחסה אותו בשמיכת פוך, יאיר ל-2 מטר. אחסה אותו בשלוש שמיכות פוך, בחוץ יהיה חושך. יפה. האם כשבא מוטי ורואה את החושך בחוץ, כי הפרוג'קטור עכשיו עטוף בשלוש מחיצות, בשלוש שמיכות פוך, האם המסקנה שמוטי יגיד, אם בחוץ יש חושך, זה אומר שהפרוג'קטור כבוי. האם המסקנה הזאת נכונה, מוטי? לא. הפרוג'קטור דולק. נו, אז למה בחוץ יש חושך? למה לא רואים את האור? כי המחיצות, המעטפות, מסתירות. עכשיו, כשאני רוצה לגלות את תכונת ההארה של הפרוג'קטור כדי לראות בחוץ, אני לא צריך עכשיו להדליק את האור מחדש, האור דולק. אני פשוט צריך לסלק את הסמיכות, לסלק את המחיצות. אז למה באנו למכון מיר בעצם? לסלק את הסמיכות, לסלק את המחיצות. הנשמה דולקת. בין אם אנחנו מודעים לה, בין אם לא מודעים לה, בין אם אנחנו מסכימים שהיא קיימת אצלנו, בין אם לא, זה לא רלוונטי. הנשמה הישראלית חיה וקיימת, כמו שהרב כותב כאן. הנשמה שלנו גדולה היא. עכשיו יבוא אדם, יצעק, אין לי נשמה. יש לי נשמה קטנה, תצעק עד מחרתיים. יש לך נשמה והיא גדולה. היא חזקה והיא אדירה. ובמהות שלה היא מסוגלת לשבר חומות ברזל ולפוצץ ערים וגבעות. עכשיו תעמוד עד 120 שנה, תצעק כפול 24 שעות 120 שנה, אין לי נשמה, אין לי נשמה. תצעק. יש לאדם נשמה. לאדם הישראלי יש נשמה. אז מה התפקיד שלנו סך הכל? לא להמציא אותה. זה לא שאנחנו ממציאים כאן נשמה. סך הכל אנחנו מסלקים את המעכבים, את המונעים, את המפריעים, שיפריעו לנו לגלות את הנשמה באופן טבעי. ואז אנחנו סך הכל מסלקים את המכשולים האלה דרך לימוד, תורה בעיקר. דרך חוויות, נקרא לזה רגשיות רוחניות, רגשיות ודרך מעשים מצוותיים, בעיקר דרך לימוד תורה. זה עוד סוגיה שאנחנו עוסקים בה בערכות רבה בבין הנמונה. אז לאט לאט הסמיכות מתחילות להיות, אם אפשר לומר, מוסרות, והנשמה מתחילה להופיע. ואז האדם מתפלא, איך יכול להיות שהוא לא חשף אותה לפני כן? מאיפה היא צצה לו פתאום? היא הייתה שם. רק הוא עטף אותה. אז בחוץ היה חשוך. טוב, אתמול הייתי בהלוויה של יהודי צדיק, אז אחד הבנים אמר את המשפט הנורא הבא, משפט כל כך אמיתי. אמר, דיבר לאבא שלו, אמר, אבא, כלפי חוץ יש פה עכשיו הרבה חושך, אבל אנחנו יודעים כמה אור יש פה עכשיו. האור שלך חי בתוכנו. האור שלך חי בעולם. האור שלך עולה למרומי שמיים ומאיר מלמעלה עלינו. אז כלפי חוץ אתה רואה כאן חידלון, אתה רואה כאן כליה, אתה רואה כאן מוות. אדם מת מוטל. אז כלפי חוץ נראה חושך. מצד האמת? איזה הערות. לכן למשל אומר הרב אורות הקודש, שהמוות זה אבי אבות הטומאה. למה? כי הטומאה זה שיא השקר. ככל שיש יותר שקר אל מול האמת האלוהית, יש יותר טומאה. אז המוות שנראה חידלון של חיים הוא בעצם תגבורת של חיים. ולכן המוות הוא אבי אבות הטומאה. משל היה אומר הרב טיקוצ'ינסקי בספר גשר החיים, משל ידוע מפורסם, כדי להזכיר אותו. אומר נפשך, אומר בעל גשר החיים, משל למה הדבר דומה? משל לשני עוברים שהיו ברחם אמא, תאומים. והם היו בטוחים 9 חודשים ברחם, שפה החיים ברחם. טוב, הגיע הזמן הלידה. והראשון שיוצא החוצה במזל טוב, וכולם בחדר לידה שמחים, מאושרים וכו'. השני, התאום שנשאר עדיין בתוך הרחם, שהוא שומע את אחיו העובר יוצא מהבטן, מהרחם ובוכה, מה הוא בטוח? שהוא נפל לתאום, שהוא מת, נגמרו החיים, הרי מה שהוא מכיר זה החיים ברחם. אז התאום הזה שנשאר בתוך הרחם בטוח שמה שקורה עכשיו מחוץ לרחם זה מוות. הוא לא רוצה לצאת, בפרט שהוא שומע אותו בוכה. מה אנחנו יודעים אלה שומעים בחדר לידה? שלא רק כשהיציאה מהרחם זה לא חידלון, זה לא מוות, עכשיו זה התחלת חיים הרבה יותר משופרים, הרבה יותר בעלי ערך, בעלי משמעות, בעלי תוכן, בעלי פוטנציאל, מאשר החיים בתוך הרחם. אותו דבר אומר הרב טיקוצ'ינסקי, לאחר המוות, בזמן המוות. אנחנו פה בעולם הזה, זה כמו שני תאומים ברחם. אדם נפטר מן העולם. חושך גדול, נראה לנו שהוא נפל התאום, מי יודע מה איתו. לא, עכשיו הוא מגיע לחיים הרבה יותר משודרגים, הרבה יותר עמוקים. אז אנחנו, אם אפשר לומר, העובר התאום שנשאר ברחם ולא יודע איך להתייחס לזה שכבר יצא בחדר לידה. אז יש כל מיני סוגים של חדרי לידה. אז יש חדר לידה לעולם הזה, ויש חדר לידה אחרי העולם הזה, כל מיני חדרי לידה. אז מה שאנחנו קוראים מוות בעולם שלנו, זה חדר לידה בעצם. זה חדר לידה לחיים יותר משופרים. זה לא בגלל זה אנחנו מזלזלים בחיים בעולם הזה. עכשיו, איך אדם מגיע למדרגת חיים כזאת? שהוא רואה את האור בעומק החושך. שהוא יודע שיש לו מרכזיות של אור, גרעיניות של אור, שמסוגלת לשבר חומות ברזל, לפוצץ ערים וגבור, תביעת עין. וזאת עבודה ארוכה. ארוכה, קשה, אבל אפשרית כמובן. אנחנו מתחילים להבין למה הרב עובר מנשמה לנפש. כי מצד האמת, הנשמה זאת המהות שלנו. הנשמה זאת העיקר המהותי המכריע בערכת המציאות. מכריע את הערכת המציאות. הנפש זה כל ההתלבשויות של הנשמה במציאות שלנו. שלפעמים הנפש היא מסתירה את הנשמה. לא מאפשרת לה להופיע. לכן בואו נקרא, בואו נתקדם טיפה. הנשמה שלנו גדולה היא. חזקה ואדירה. חומות ברזל היא משברת. ערים וגבעות היא מפוצצת. רחבה היא מרחב אין קץ. זה העיקר המהותי. זה לא עניין של כמויות בכלל. זה עניין של איכות. זה המהות. אי אפשר לה להתכווץ. מוכרחת היא להתפשט. אותה נשמה אלוקית שהקדוש ברוך הוא ברא, אין עניינה להישאר רק נשמה. אחרת הייתה נשארת בגן עדן. אלא היא הושמה באדם בעולם הזה כדי להתפשט, כדי להופיע בכל חלקי החיים היותר נמוכים. אז המגמה של הנשמה זה לא להישאר נשמה, אלא להישאר נשמה מצד עצמה בלי שהיא תתלכלך לעולם, אבל מצד שני, להקרין ולהעיר מנשמתה על כל מרחבי החיים היותר נמוכים. על כל אלה מיליוני הנפש הישראליות שלנו, זה לא דווקא מיליוני נפש בני אדם, למרות שגם זה נכון, אלא מיליוני נפש הכוונה מיליוני צדדי חיים, עולם הזהים, חומריים, חוליים, טבעיים, בהמיים, אנושיים. אז הנשמה מהירה, הנשמה זה מין שמש שמוציאה המון קרניים ומהירה את כל מרחבי החיים החומרים האלה. זה מיליוני הנפש, על כל אלה מיליוני הנפש הישראליות שלנו. יש מפרשים שרוצים לומר, הזכרנו את זה פעם, שהפסוק שמתאר בריאת האדם, אחד הפסוקים, ויצר השם אלוהים את האדם, עפר מן הבהמה, ויפח באפיו נשמת חיים, והיה האדם לנפש חיה. המגמה שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, זה שנשמת החיים האלוהית שבו, תנפח את נשמתה במובן החיובי של המילה, בנפש החיה שבאדם. אז נפש החיה תואר מנשמת החיים. זאת המגמה. אז מוכרחת היא להתפשט על כל אלה מיליוני הנפש הישראליות שלנו. בכל דרגותיהם, בכל הביטויים. בין אם נגיד שמיליוני נפש הישראליות מדובר על בני האדם, כל אדם בעם ישראל לפי אופיות תכונתו וכו'. בין אם נאמר יותר עמוק מזה שזה לא דווקא בני אדם, אלא כל כוחות החיים, כל מרחבי צדדי החיים שלנו. אז מוכרחת היא להתפשט על כל אלה מיליוני הנפש הישראליות שלנו בכל דרגותיהם. וזה לא משנה בכל עליותיהם וירידותיהם. העלייה והירידה בכלל לא שייכת לנשמה, זה לא העיקר המהותי. אז יום אחד האדם עולה ויום אחד האדם יורד. הנשמה היא קבועה, היא מוחלטת, היא טוטלית. בכל הערים שעלו שמה מכוח הבחירה החופשית, ובכל העמקים שירדו שמה. בכל מרומי קרת שהם עומדים שמה בראש מורם. ומצד שני, בכל החורים אשר התחבו שם מעוצר בוז וקלון, עמל ויגון. מקיצור, בכל מצבי החיים המשתנים, בין החיוביים, בין השליליים, האבא שבבן הוא הרבה למעלה מהבן שבבן, בין אם הבן שבבן בחר את אבא שבבן, בין אם הוא לא בחר. זה לא משנה. אפילו אם בחר, האבא שבבן הרבה יותר מאשר הבן שבבן. בכולם, בכולם, נשמתנו תתפשט. זה הטבע שלנו. זאת המהות. אם אנחנו חוזרים רגע לכותרת, ההידבקות וההתקשרות בכללות ישראל, זאת המגמה של הידבקות וההתקשרות בכללות ישראל, להתחבר אל אותו מקור נשמתי אלוהי מוחלט, שמכוחו נקבל את הכוח להאיר את כל מרחב החיים. בכולם בכולם נשמתנו תתפשט, את כולם תחבק, את כולם תחיה ותעודד, את כולם תשיב למקום בית חיינו, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הלאומית, גם ברמה העולמית, גם ברמה ההיסטורית, גאולה, תיקון עולם. מי אלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם. אב, הענן נקרא אב מלשון עבה, יש איזה חושך בענן, כשיש עננים בשמיים הרבה פעמים יש חושך בעולם, אבל האב הזה, הענן הזה שהרבה פעמים הוא מופיע בצורה עבה, הרב משתמש גם במילה אביבה או אביבות הרבה פעמים, כלומר הוא מסתיר, הוא חוצץ בעד הופעת האור, בעד הופעת המים וכו'. מי אלה כאב תעופנה? בתוך הענן המאפיל הזה, העבה הזה, המחשיך הזה, יש הרבה מים, יש מקור חיים, וחיונים אל ארובותיהם. אז הנשמה סך הכל חוזרת אל עצמותה, חוזרת אל מוקרותה, בתוך עולם הנפש, שבו היא צריכה להשפיע את כל רבדי החיים שלה. טוב, רוצה להגיד משהו, מיכאל? בבקשה.
סליחה, תראה, הדרך כזה קנייה של כל מיליוני הנפש הישראלי כדי שנתפשט עליהם, זה רק מתי שיהיה לנו בתביעת עין העצמית של הנשמה העצמית שלנו ולא של כל אחד. זאת אומרת, מתי שאני יודע שתפגע את העניין שלי, אז רק אני יכול להתפשט עליו.
מה שאתה אומר זה נכון, אני הייתי מעדיף לארגן את המשפט הזה קצת אחרת. כלומר, קודם כל אני צריך לזהות את תביעת העין הכלל ישראלית שבתוכי, כי משם אני יונק את מקור כוחי הפרטי, מכוח נשמת כלל ישראל, ואחר כך באופן אישי אני צריך לגלות את נשמת, את נשמתי הפרטית מכוח נשמת כלל ישראל, ואז באמת אותה תכונת תביעת העין מופיעה, הייתי אומר, במלאות. כלומר, נכון שמצד האמת, כמו שאתה אומר בצדק, הנשמה הישראלית הכוללת היא תבועה בכל אחד מאיתנו, אבל מצד שני, כמו שאתה מאיר בצדק, כל זמן שזה לא מופיע לפי ההתלבשות האישית הייחודית שלי, של הנשמה הייחודית שלי, זה כאן חיסרון.
לא יודע מה זה, מה
נכון,
זה
נשמה. נכון, אבל תראה, אתה גם לא יודע מה זה הנשמה האישית שלך. זה אינסופי. נכון, אבל זה נכון מה שאתה אומר ברמה העקרונית, שאדם צריך לנבוע מהשייכות שלו לנשמת כלל ישראל, לזהות את הייחודיות הנשמתית שלו, ואז הוא בנה בתוכו תכונת תביעת העין, אפשר לומר, כללית ופרטית, ומהמקום הזה הוא מאיר את כל חלקי הנפש, כל מיליוני הנפשיות האלה. זה נכון. טוב, יישר כוח, סיימנו, שנה טובה, ברוכים תהיו, ניפגש בשנה הבאה, בעזרת השם. יום שני בשנה הבאה, אני עוד לא יודע מה יהיה נושא השיעור.
שבוע הבא.
שבוע הבא, יום שני. ערב תשעה באב, אני מתרגש שנלמד אולי אבל משהו שקשור לתשעה באב. ספר אורות גדול, בסדר, אז אולי אני נבחר איזה פסקה באורות דווקא. יישר כוח. נראה.